אחרי שנה, לא אמרתי לכם, אחרי שנה שהייתי אצל אילנה, עשיתי MRI וראו שהמחלה נעצרה.
ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. יום בהיר אחד, לימור תמיר חלתה בטרשת נפוצה, ולאחר שלא מצא תשובות אצל הרופאים הקונבנציונליים, יצא לחיפוש מזור למחלתה, והגיע לאשת הרוח והמרפא אילנה רוגל. המפגש הזה סובב לה את החיים ב-180 מעלות, והחל את מסע הריפוי והחזרה לעצמה. דרך הספר שכתבה, Less Beat, לימור מגוללת את סיפור חייה ואת השלבים שקראו את נשמתה ולבסוף הביאו למחלה. הפרק השני עם לימור תמיר ועדי פלד לקח אותנו להמשך המסע של השתיים בניו יורק בעקבות הקריירה של עדי, ואל החיבור הדרגתי לאילנה רוגל. המשיכה לעולם התוכן העצום של אילנה הביא את לימור להפיץ את המסר, כאשר קיבלה על עצמה לנהל את מרכז מגדלור, במקביל לאימון והנעת תהליכי החלמה אצל חולים במחלות קשות. מסע הריפוי הוביל לשליחות, לעזור לכמה שיותר חולים, לקחת אחריות על היכולת שלהם להחלים. הפרק הזה מוקדש לחיי כל מי ששיבץ לעצמו, או לעצמה, מחלה, כחלק מהחיים, ומבקש, או מבקשת, להבין את המסר, ללמוד ולהמשיך להתפתח. אנו מודים ללימור, עדי ואילנה, על המסרים מעוררי התקווה שהכניסו למעלית. האזנה נעימה.
רציתי לשאול את עדי,
אוקיי.
איך את פוגשת את המחלה של לימור, את המחלה, את היצירה של לימור?
תשמע, אני פוגשת את זה כבר הרבה שנים, פגשתי את זה בגיל 29, אני הייתי בת 29. כשהיא חלתה, כולה הכרנו איזה שנתיים, וזה היה מין כזה צומת דרכים כזו, האם ממשיכים או חודלים.
כן, זה חלף לך בראש?
ברור, ברור שזה חלף לי בראש,
ברגע הראשון.
כן, אבל יש איזה משהו בלימור שהוא מאוד, תמיד אומרת שהיא פסיכולוגית חיובית מטבעה, שאני הייתי צריכה ללמוד את זה, אבל היא ממש, היא כזו. אז
מה זה אומר?
זה אומר שבעודה כבר בבית חולים, היא ראתה, היא ידעה איך אני מרגישה, היא ידעה איך היא מרגישה פחות או יותר, היא קלטה את הכיוון, היא ידעה גם שאני צעירה, אני צעירה ממנה ב-13 שנה, אז היא כאילו ידעה לאן זה הולך, והיא דיברה את זה, אנחנו מתקשרות מאוד טוב, היא דיברה את זה, את מה שאני מרגישה. וזהו, וברגע שהחלטתי שאני נשארת, כי האהבה בינינו היא חזקה באמת יותר מכל השטויות שלנו מסביב, וזה כל הזמן, תמיד יש לנו שיחות כאלה, אבל האהבה שלנו היא באמת מאוד חזקה. אז אני פשוט שמתי אולטימטום אחר כזה, ידעתי שהיא תהיה בסדר, אבל שמתי אולטימטום כזה של אני נוסעת לניו יורק, אז את באה או לא.
בעקבות, רגע, זה קורה אחרי שלימור מאובחנת,
כן, כי אז אנחנו מבינות, יש לה חנות בזמן הזה, יש לה חנות שהיא הרבה שנים בה, זה לא חנות מתנות בצהלה, חנות למתנות.
מה מתנות, לא ספרים?
ספרים לא, היא עבדה, היו שם גם ספרים, ספרי לימוד, אבל זה היה אבל חנות למתנות בצהלה, וזה היה מכרה זהב. ומבחינתם, ברגע שהכרתי אותה, היא אמרה לי, אני לא עוזבת פה, אין סיכוי. ולי היה חלום לנסוע לניו יורק, אבל זה לא היה ריאלי.
נכון, אני יש לי בלקאוט, מה קרה אז?
אז ברגע שאמרתי, אוקיי, יש פה מחלה, אז יש פה אפשרות לשינוי. אז בוא נעשה שינוי, אני רוצה לנסוע לניו יורק.
קפצה על העגלה.
אז בואי לניו יורק. אז את רוצה, נמשיך להיות ביחד בכיף, בואי לניו יורק.
והיא באה.
אז פה אני הייתי צריכה להחליט מה אני עושה. היה לי ברור, אני הייתי מאוהבת בה ברמות
תקרבי קשות. מיקרופון.
הייתי מאוהבת אז ברמות קשות, זה היה אחרי שנתיים ומשהו שהיינו יחד, היה לי ברור שאני לא נפרדת ממנה, אבל היה לי איזשהו חלון הזדמנויות לעשות שינוי אצלי, כי פתאום המחלה הגיעה. אז הייתי צריכה למצוא פתרון לחנות. מהון לאון עשיתי לה סאבלט לשנתיים, ונסענו שהיא תלמד את התואר השני.
נכון, ואז היה את השתי נשים האלה ש...
שתי מפלצות, כן.
כן, אוקיי.
אבל גם שיקופים, לא האמנתי בעצמי וכל מיני כאלה, לא הקשבתי לעצמי. בסוף יצאתי מזה בשלום איכשהו, והם שילמו את מה שהם היו צריכות.
כמה זמן הייתם בניו יורק?
שנתיים. עשיתי תואר שני, חיינו את החיים, היה לנו כיף נורא, ונאלצנו לחזור, כי עמדו לגנוב לנו את החנות.
כן, ונסענו באנציקלופדיות של אילנה רוגל, והבאנו את אילנה רוגל לניו יורק, וכבר אילנה נכנסה חזק לסיסטם, אז אני כבר כאילו, אחרי שנה, לא אמרתי לכם, אחרי שנה שהייתי אצל אילנה, עשיתי MRI, וראו שהמחלה נעצרה. זה מה שבעצם יותר ויותר הכניס אותי לגישה ולתפיסה הזו, ושרציתי, כבר הבנתי שיש שם משהו בשבילי, מעבר למכור את האנציקלופדיה הזאת בחנות שלי. כבר זה סקרן אותי ברמות שאמרתי, היופיטר הזה שלי שלא יודע גבולות, כבר נורא נורא רצה לעבוד עם אילנה, משהו שיחבר בינינו. אז בניו יורק כבר דיברנו על זה שנזמין אותה להרצאה, כשהיא נסעה לדרום אמריקה, ואמרנו לה, בדרך חזרה תבואי דרך ניו יורק, לקחנו איזה מקום שדיפק צ'ופרה עושה שם הרצאות, לקחנו מקום מדהים, מטה סנטר, והיא באה ונתנה הרצאה. ובסיום ההרצאה
הזה... בעברית.
בעברית.
עם המתורגמנית של הספר באנגלית.
כן, הספר על רוח וחומר תורגם לאנגלית, ואחת מהמתורגמניות חיה בניו יורק, והיא ישבה על הבמה, ואילנה דיברה, כי אילנה מתקשרת רוב השיח. לא יכולה לדבר את זה באנגלית באותו רגע. והיא פשוט תרגמה אותה אונליין כזה, והיה מהמם. ואחרי זה החלטנו להקים את המרכז, כשנגמרה ההרצאה הזו.
מרכז מגדלור.
נכון.
כן, ואז כבר היה לי כיף לחזור, שאני יודעת למה אנחנו חוזרות בארץ. נחזור שנה הבאה, וכבר יש לאן. אז כבר ידעתי שאני נפרדת מהחנות.
איך היה המצב הרגשי שלך? זאת אומרת, היה פה, אמרת שזה כמו קפיצה קוונטית. זאת אומרת, אני פוגשת את אילנה רוגל, אני נוסעת לניו יורק, עוברות שנתיים.
אני פוגשת את אילנה רוגל ואני מתחילה ללמוד שפה, משום שהיו לנו מאות ואלפי שיחות טלפון, שהיא מתקשרת אליי או אני אליה.
כשאת בחול.
גם כשאני בחול, עדי באוניברסיטה.
ימי שלג, יושבת בבית, ומדברת ו... איתה שעות.
אני מדברת וואו. איתה, והיא מדברת איתי, והיא מסבירה לי דברים שאני כמעט ולא מבינה. אבל מה שאני מבינה, אני בוואו. ואז אני אומרת לה, ומה זה המילה הזאת? רגע, ומה זה נקודה סינגולרית? לא הבנתי מה זה הפלוס והמינוס. והיא מתחילה להסביר לי, ואני מתחילה להיזכר. אני לא לומדת את זה ורושמת את המילים שהיא אומרת לי. ותוך כדי אני מתחילה להבין שיש לה איזשהו אינטרס רגשי לשתף אותי במחקרים האלה ש... why the fuck? אני, אני כותבת גם בספר שלא גמרה כיתה י' בקושי, הגאונה הזאת משתפת אותי ברעיונות מטורפים על ריפוי.
היא שמה עלייך עם כבר אז, בלי ש...
אז מסתבר שהיה לנו חוזה. עכשיו אני יודעת שהיה חוזה, ואנחנו גם בחורות ברגע נתון של זמן, לממש, כשמי שמחברת בינינו בכלל זאת עדי, שזה בכלל מיכל ועדי שמטיילות. מיכל זגון רוגל שמטיילת לפני החתונה עם הבן של אילנה, בדרום אמריקה עם עדי, והן חוברות, ולעדי...
בגיל 19-20.
לעדי יש איזה עניין רפואי, מיכל שולחת אותה לחמותה לעתיד. לחמותה
שהיא רק הכירה אותה.
שהיא רק הכירה, ואחרי 10 שנים בכלל, 12 שנה אני חולה, ואז עדי נזכרת באילנה רוגל, ומשהו פה... כשאתה יושב כאילו בפנטאוס, פתאום ומסתכל על הדרך, אז אתה מבין איך כל הנשמות...
All the stars aligned.
בדיוק, all the stars aligned, אומרים.
Yeah, אז זה כוח אדיר, זאת אומרת, וזה כמו נס, כאילו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, איך כל דבר הוביל לכל דבר שהיו החיבורים האלה, ככה שאני אעבור דרך כזו של התפתחות. זה, אחד, אותי זה מאוד מאוד מרגש, קטעים כאלה. שתיים, זה כאילו מראה את ההופכיות של החיים. מאז יוצא מתוק. כאילו מהלבן נהיה, מהשחור נהיה לבן. איזה מין דואליות כזאת שממחלה יש בריאות.
ואז אתה מבין שהמחלה היא לא נגדך. היא צומת. מה תעשה איתו?
יש פה נקודה מאוד מהותית, וזו הנקודה שאת מביאה לפה. אני חושב שכולנו נמצאים בה בתוכה באיזשהו מקום, וזו הנקודה של החקר. להיות מוכן לחקור לעומק את מה שקורה. כי באמת אין... כמו שעדי, את אמרת קודם, אתה תחליט אם זה סיפור טוב או לא סיפור טוב, אם זה לטובתי או לא. אבל once אדם מוכן להיות במקום של, אוקיי, קורה פה משהו, עכשיו אני חוקר את הרבק שלו, אני בסקרנות, ואת תוך חודשיים הגעת, ואת בקצב באמת גבוה, תוך חודשיים להגיע למישהו שייתן לי כבר תשובות, ואז ליצור קשר, ואז להגיד, למה להזזל שהבן אדם הזה ידבר איתי, אבל לא לבטל את עצמי, גם לא להגיד, ברור, כי אני מדהימה וצריך לשתף אותי, אלא לנסות להבין, אני חושב שברגע שאנחנו בחקר, ובאמת בסקרנות, אז אנחנו רואים שכל הכוכבים כן מתיישרים.
ומתי זה מגיע? כשמגיעה כזאת מחלה, שאין לה הסבר, ואז לימור אומרת, אני הולכת עכשיו ברבק למצוא מה השורש של הדבר הזה. זה החקר, בגלל זה הוא נעשה, שלא תחשוב, בחודשיים האלה היינו אצל מלא חולי טרשת נפוצה, להבין מה עובר עליהם, מה קרה להם, לאן הם הולכים, הולכות, בעיקר הולכות.
אז אני חושב שמחלות, בגלל שרבה נסתר על הגלוי, ואנחנו חווים אותם בגוף, אז אנחנו באמת לוקחות אותנו לחקר. כן? לא, אני מכיר הרבה אנשים שלא היו בשום סקרנות על שום דבר, חטפו, סתם.
יצרו.
יצרו מחלה.
ג'יצ'ו, אני רוצה לקרוא ואז... להחליף את המילה חקר בהתמסרות.
אפשר להוסיף
או
לה.
או פתיחות.
וואנס אנשים קיבלו את מתנת המחלה הזאת והתחילו לפתוח, גם נפתח עוד ערוץ של לראות את ה... כן, אנחנו נגיד את המילה הזאת, החיובי שבעניין. ואני חושב שהמהות זה להתמסר לחקירה ולהיות בסקרנות ולא לדעת. ובואנס אנחנו לא יודעים, כל הכוכבים התחברו, גם לאנשים שלא חווים מחלות ולא חווים איזה טריגרים קשים, בחיים שלנו בכלל, לשאול את השאלה, מי אמר שזה אמור להיות ככה או לא אמור להיות ככה, ולמה דברים, למה אנשים מסוימים הגיעו לחיים שלי? למה קורה מה שקורה כרגע? אלה הנקודות שמאפשרות לנו רגע להגיד, וואלה, אנחנו מחוברים לעצמנו, בוא נראה איך הדברים מתחברים, ואז, לפחות בתפיסה שלי, האנשים הנכונים מגיעים, ההסתנכרנויות הטובות מגיעות, והדבר הזה גם יוצר מרקם שיש לו מהות גם גבוהה של מימוש עצמי. זאת אומרת, once אני בחקר, אני מממש את עצמי הרבה יותר מ-once אני יודע.
תמיד, זה ברור. ככה, זאת למידה. אני שומעת אותך אומר מתנת המחלה, ובא לי להגיד לך, אם הייתי חולה עכשיו, הייתי מתעצבנת על הצמד המילים האלה. בגלל זה יצירה, ויש לה פרק שם באנציקלופדיה הראשונה שלה, לילנה רוגל, על רוח וחומר, יש לה פרק שנקרא מחלה יצירה. ואז זה נשמע אחרת, כי מישהו שהוא חולה עכשיו אומר, מה המתנה עכשיו? מה אתה מדבר איתי מתנה? ואם זה יצירה, ואני רוצה לחקור פתאום איך היא נוצרה, זה כבר מוציא אותי לדרך. מתנה זה יכול להצבן אותי, אני לא יודעת, אני קצת מרגישה ככה.
זו מילה, היא לא מדויקת, בעיניי גם.
לימור.
זה לא מתנה המחלה שלי. זה לא כיף
לי להיות עריפה. זה בא לשרת, אבל זה לא מתנה.
לא כיף לי לא להצליח טפס על הר, זה לא מתנה, אבל אני בהחלט...
כן, מתנה זה במובן שקיבלתי את זה מבחוץ.
נכון, זה שוב, וזה שם אותי במקום הקורבני. אני לוקחת אחריות מלאה על זה. ואני לפעמים אומרת, וואו, איזה דרך, דרך המחלה הזאת, איך הגעתי לעצמי הכי קרוב שיכולתי.
לימור כפרה.
כן, כפרה.
את יכולה לספר רגע.
נשמה. תגיד נשמה פה, זה די רלוונטי.
נשמה, זה הכי נשמה.
בשיח.
Would you like to share? את רוצה רגע לא, אני רוצה על זה ככה. מתוך המקום הזה שלך, והדרייב, הדבר הראשון שאני ולימור מתכתבים כבר די זמן, מאז שכתבתי את האימייל וככה נוצר קשר עם אילנה, אבל היה איזושהי הפסקה ואז התחלנו להתכתב עוד פעם ואז קראתי את הספר והיה לי יומן דיווח לך. דיווחתי לך.
מה אתה אומר עם הספר?
ואת אותה אינטנסיביות פגשתי אתמול כשבאתם שתכן, הגיע לפה וחד אש. עכשיו אני רוצה, אני סקרן לדעת איך האש הזאת פוגשת את המטופלים, את המתאמנים, את האנשים שאת עושה איתם תהליך. את לא טורפת אותם בדרך?
נראית לך טורפת.
תקשיב טוב. She's a lion, היא לא עקרב.
אני...
מה האופק שלך אגב?
שור.
שור, אדמה.
עקשנית, אדמה. אם אני, לא, אף פעם לא התייחסתי לעצמי כתורפת, אני חושבת שאני מאוד, באימון מאוד, קודם כל מאוד אותנטית, מאוד מביאה דוגמאות אישיות. אני מלאת אמפתיה.
אמפתיה או אמפתיה?
לא, אמפתיה.
גם אילנה אומרת אמפתיה.
למה אומרים אמפתיה?
עדי, את מהאקדמיה.
אמפתי.
אמפתי.
לא יודעת.
מה זה משנה, נו?
אבל בוא נגיד שהיא מפטרת מהר.
אני מפטרת מהר.
אם יש מישהו שלא בא לעשות עבודה, היא לא עכשיו מארסלת. היא מפטרת.
אני לא זוכפת שום מסעית בעלייה.
תהליכים, כמה זמן לוקחים?
אני לא אוהבת לעשות יותר מארבעה מפגשים.
מה ארבעה מפגשים? אנשים צריכים 12, 30 שנה לבוא להשתפך.
הם לא צריכים את זה. אני חושבת שתפקידו של המאמן, להזכיר לבן אדם מה שהוא שכח, לעזור לו ליצור הסכמה. כל מחלה יושבת על חוסר הסכמה. עם מציאת זוגיות, לא צריך להיות חולה. חוסר הסכמה עם מי שאני, עם המהות שלי, אני יוצרת דחייה מעצמית, אני קולטת בדחייה חיצונית, ואני, תפקידי, להביא את הידע של אילנה, שהיא מביאה וחוקרת, תפקידי זה לתווך את זה. אני מתווכת להם את החוזה שלהם, את מה שנראה לי שהחוזה שלהם, קצת לפי התאריך לידה, איפה הם שכחו את עצמם, איפה הם איפה הם דופקים את עצמם, ואז המציאות דופקת אותם.
הרבה פעמים את שומעת ההקלטות שלהם, את שומעת ההקלטות שלהם מהשיחה עם אילנה, ואז את עושה עבודת עומק. מה שיפה, אני חושבת, אצל רוב הלקוחות שלך, המטופלים שלך, שהם מגיעים לארבעה מפגשים, הם מגיעים גם ליותר, אבל היופי זה שהם כל הזמן חוזרים. אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי 10 שנים, הם חוזרים כי הם צריכים איזה טאצ'אפ, צריכים איזה דיוק.
אני לא אוהבת יחסי תלות, אני לא אוהבת שאף אחד ייצור בתלות, אני לא פסיכולוגית, אני לא מעבירה תהליכי עומק, אני מאמנת. מאמן נועד להניע תהליך, להביא מישהו מנקודה A לנקודה B. זה מה שאני עושה, מתניעה להם. אני כמו ההוא שבדרכים שבא ו...
חבר את המצבר.
בדיוק, מניעה, מזכירה להם, והם נוסעים לדרכם.
וכמה מהם באמת נוסעים וכמה נשארים מאחור?
מאוד מאוד תלוי אישיות. יש לי הרבה מאוד סיפוק בעבודה. כי הרבה מאוד מתאמנים שלי עם טרש נפוצה, אחרי חצי שנה, שנה עושים MRI ורואים הצירה של המחלה. אני יודעת בדיוק מה ההתנהלות, אי אפשר לברוח ממני, אי אפשר לעבוד עליי.
באיזה עוד מחלות אנשים באו?
סרטן שד כל הזמן באים, סרטן המעי, פרקינסון. אני יכולה להגיד שאנשים עם פרקינסון, אני מלווה תקופה יותר ארוכה, וזה מבחירה. וזה גם, יבואו לארבעה מפגשים להבין את הרעיון של אילנה מלמדת, ואני מעבירה להם את זה, ו... אני מעדיפה שהם ילכו לאילנה ויקבלו גם את התזונה, ואז אם הם נמצאים אצל אילנה, אני שומעת את ההקלטה של התקשור שלה, של החוזה שלהם, אז אני ממש חירוגית יכולה לעבוד איתם. אני פשוט לוקחת את מה שהיא מביאה במסרים על ההתנהגות שלהם, ואני מתחילה לבדוק איתה בחיי היומיום את המערכות יחסים שלהם עם עצמם. למשל, הרבה אנשים מדברים על זה שאין להם זוגיות. אז אני לפעמים נותנת איזה מין שיעורי בית כאלה, שיכתבו לי מה זה אינטימיות. והרבה אנשים אינטימיות בשבילם, זה להיות עם מישהו, להתנשק עם מישהו, להתחבק איתו, איש סוד, איזה... אנשים מפרשים אינטימיות כיחסים חיצוניים, ואינטימיות באנגלית זה intimacy, זה into me. עד שהם לא מבינים את האינטימיות בינם לבין עצמם, את החמלה בינם לבינם, את זה שהם דלוקים על עצמם. אם בן אדם לא דלוק על עצמו, אז אף אחד לא ידלק עליו. אני גורמת להם להתאהב בעצמם בתהליך הזה, וכשהם מתאהבים בעצמם, הם יוצאים החוצה, והחוזה שלהם כבר ממגנט את מי שהם צריכים למגנט.
יש לי תחושה של רוגטקה עם קלע כזה, כאילו, מה זה? אקזקט, בול.
אז זהו.
יופי!
אז זה מה שאני עושה
איתה. אני בא לי להקשות.
יאללה. נשותה מים.
תשתי מים, כי את הולכת לקבל פה שאלה. המילה אילנה רוגל עלתה פה...
700 פעם.
17 פעם לפחות בשעה הזאת.
כן.
ואת מדברת על התמסרות לעצמך. ואז את מדברת על זה שאת מביאה את הדברים של אילנה בעצם.
כן. מטווחת אותם.
מטווחת אותם.
זה לא רעיונות שלי.
ואני שואל בכל רם, מה מותר אילנה רוגל מסיעי אימן? כי המקום שזה שדיברת עליו, ששם התפרצה המחלה, הייתה במקום שעבדת עם סי, והיית כולך לשירותה. ומה קורה כרגע? איפה אנחנו בנקודת הדיוק הזאת?
אני מבינה את השאלה. ההתמסרות היא built in בתוכי, אבל ההתמסרות היא קודם כל לי. יש לי את החיים שלי, את הילדה שלי, את הזוגיות שלי, מה שלא היה לי פעם כשהיה סי. יש לי את הסדר יום שלי, ויש את העבודה שלי לצד הגאונה הלכת. המדהימה הזאתי. ואני בן אדם שחשוב לו קרדיט ברמות, זה אחד הדברים הכי קשים במגדלור, זה כל הזמן לשמור על כל הגנבות האלה ממגדלור. וזה לא תפקידי, אבל זה מפריע לי. חשוב לי מאוד להגיד אילנה רוגל כל 5 דקות שאני יכולה בראיונות, משום שאנשים לא יודעים לעשות את זה. משאנשים קונים את הספר שלה, ואחרי
כן,
זה
אני
מדברים,
שואל על הסיפור האישי שלך.
הסיפור האישי שלי, אני לא הולכת לאיבוד שם. אני יכולתי ללכת לאיבוד, אבל יש מולי אישה שגם לא נותנת לי ללכת לאיבוד. היא לא נצלנית. אנשים אחרים שהייתי איתם במערכות יחסים היו נצלנים. אז זה מאוד עוזר לי שהיא גם לא מייצרת תלות בה, ואני מאוד הפנמתי את ההתנהגות הזאת לחיים שלי, שאני לא נותנת לאחרים לייצר תלות בי, אבל אני מאוד מסורה לעבודה שלי איתה.
אני חושבת שאחת הלמידות אולי הגדולות בכל הנושא הזה של טרשת נפוצה, ספציפית, זה כל השימת גבולות. אז זה באמת לשים גבול, להגיד אני עובדת עד 4-5, אחרי זה אני לא עובדת.
וזה כן, אני מתקשה.
אבל את משתפרת.
נכון.
זה לצאת לחופשים כמו שצריך, זה לאכול ארוחת בוקר איתך, זה להיות איתך, את עושה את זה לא מעט.
נכון.
אבל, נכון? יש לך את העבודה שלך, אילנה רוגל זה עבודתך, ויחד עם זאת, לשים גבול, זה הלמידה הגדולה.
זאת אומרת שהמקום הזה של to be
זה עבודת חיים.
הוא עבודת החיים שלך. זה המהות, ואפילו תוך כדי שדיברתם פה.
עבודת חיים היא שימת גבולות בתוך הדבר הזה. לא משנה עם מי.
אני בלי העבודה שלי עם אילנה לא הייתי מצליחה לבנות עצמי כמאמנת ייחודית כמו שאני. כי אני יחידה שמאמנת לפי הדפוסים האלה.
ויכול להיות שגם, ככה אני מכניס רגע לראש שלי, בראש שלי, יכול להיות שבלי עבודה עם C, בכלל לא היית מתרגלת יכולות שמשרתות אותך כרגע, בלהביא קולות של אחרים. אני כל הזמן ביני לבין עצמי תוהב, רגע, זה הקול שלי? להביא קול של אחרים? או שזה לא הקול שלי ואני מאבד פה משהו?
זה הפילטר שלך, אתה מביא את זה דרך הפילטר שלך. דרך התודעה שלך, דרך השפה שלך. הרבה אנשים מדברים רעיונות של אחרים, אבל למשל, אני מדברת אילנה, אנשים אוהבים לשמוע אותי מדברת על אילנה, כי הם סוף סוף מבינים הרבה דברים שהם לא הבינו. יש לי את היכולת לפשט.
אני מרגיש ככה עם תודעת על.
כן.
אתה מקבל איזושהי הבנה, אתה בודק אותה על עצמך, אתה מביא אותה החוצה, אתה בודק אם זה מדויק, והרבה פעמים אמיתות שהחזקתי בעבר, שהבנתי שהן לא מדויקות, נטשתי אותן וזזתי הלאה. ואז אנשים אומרים, דני, מה, אתה משנה את הדעות שלך? כן, ברור שאני משנה את הדעות שלי, כי החיים מתקדמים וגם ההבנות מתקדמות, ומה, אני אחוז בישן כל הזמן? הרי זאת האבולוציה, להתפתח ולהבין.
יש איזו אמירה של ריצוי זה רע. אם אתה בשירות של מישהו אחר, אז אתה מבטל את עצמך. וזה מאוד קיצוני.
פה זה להיות ברצון ולא בריצוי, אילנה אומרת, להיות ברצון ולא בריצוי, זה משהו אחר.
לבחון את זה כל הזמן.
ובמקרה שלה, באמת, הרשת נפוצה זה ה-environmental pleasers. זה אנשים שהם בריצוי סביבתי כל הזמן. כאילו, ב-DNA שלה, מה שהיא אמורה ללמוד, זה לשים גבול בהכל. בטלפוניה, בקשר שלה עם יובל הבת שלנו, הנה אני מזכירה את יובל הבת שלנו, כי תמיד אומרת, למה אתם לא מדברות עליי? אני מזכירה אותה.
20 שניות של חצי,
בת כמה היא?
היא בת 7.5.
ואתם לראשונה עזבתם אותה אחרי כמה זמן?
שנים.
עזבתם אותה לרק?
אחרי הרבה שנים עזבנו אותה.
עזבתם אותה ל-48 שעות?
קודם כל היא ממש ביקשה את זה.
נכון.
וואלה.
אחרי זה התלוננה אחרי זה.
קודם כל אני רוצה להודות ליובל, לזה שהיא אפשרה לנו להיפגש עם שתי האימהות שלה, ואנחנו פה מדברים ברומו של עולם, ובסוף יש פה ילדה שמחכה, ועוד מעט אתם תפגשו אותה, נכון?
נכון, אנחנו יצא מפה בול בזמן כדי לאסוף אותה.
מאיפה?
מחברה.
מחברה שלה.
שאספו אותם ביחד מהבית ספר, יאספו אותם בשתיים.
כפרה על כולכן.
ותודה לך שהזמנת אותנו.
תודה לשניכם.
בשלב ההודעות.
ובזכותך יש לנו, כן, כתוב פה תודה למעלה, אז בזכותך יש לנו פה, היה לנו פה יומיים אחרים.
קודם כל זה לא בזכותי, מי שזרקה את החכה הזאת לימור, אני כמו דג נאמן, באתי ותפסתי.
דג נאמן.
It's a tango.
לקחת אחריות.
במקום הזה, תספרי, אם את רוצה לשתף, איך את מתמודדת עם ה...
איך אני שמה גבולות?
מה הכלים שלך? הנה, נתת התשובה, אני שמה גבולות. זה קל להגיד, אבל...
רק דרך מודעות ותודה. אני מודדת מול מי אני מתקשה באותה תקופה בחיים לשים גבול. בוא נגיד, פעם זה היה מול אמא שלי, הייתה מתקשרת, תבואו בשבת, יש ארוחת צהריים, אוקיי, ביי. סוגר את הטלפון, אבל אני לא באמת רוצה ללכת, אני לא, זה מה, אני רצה, מתחיל כזה זה, אז הבנתי שאני צריכה להרוויח זמן ולא לענות על אוטומטים, כי באוטומט אני בכן. אז נניח אם שלי מתקשרת ומזמינה, זו הדוגמה הכי דבילית בעולם, מזמינה לארוחת צהריים, אומרת לה, אמא, אני בדיוק על הקו השני, אני כבר אחזור אלייך, שקר לבן, בהתחלה, היום כבר לא, ואז אני אומרת, איפה אני ברצון, איפה אני בריצוי, אני רוצה ללכת, מתאים לי ללכת, אני בודקת עם עצמי, אני לא על אוטומט. כי הריצוי הוא אוטומט. אז אני עוצרת, ואז אני מתקשרת אחרי 5 דקות, אומרת אם מתאים לי או לא מתאים לי, ומסבירה. אבל הבנתי קודם כל שהמנגנון של הריצוי, הוא יושב אצלי על אוטומטים, ודיברנו על זה גם אתם, שהרבה מאוד אנשים מרצים, צריך להבין שיש הרבה רווח. כי אם אני מרצה, אז צריכים אותי. וגם אותך צריכים, המאמן הדגול, וגם אותך, וגם אותה. זאת אומרת, זה כל הזמן דיאלוג בין כמה אני אתן ויהיה לי רווחים שמה, וזה יושב על הפרסונה כל הזמן, וכמה אני יסכים שקצת פחות יאהבו אותי, שקצת פחות יהיה לי משוב, אבל אני אהיה יותר נאמנה לקצב שלי.
החוסר גבול אצלה זה היה בכל רמה אפשרית. היא התחתנה עם גבר כדי לרצות את המשפחה שלה, כדי שהיא לא תחשב
גבר, עם החיה הזאת.
לא, מבחינתה זה היה זה היה לא הגיוני.
זה היה לא הגיוני. ללסבית להתחתן עם גבר זה קצת אובר דה גבול.
ועשית את זה, אני לא יודע.
עשית את זה בגדול.
כן, אני קראת את הספר, צ'יצ'ו.
זה ספר.
תקשיב, אתה עולה על טיסה.
המהות שלי היא בעצם ליצור טריגרים.
אנחנו כל זה מנהלים כדי לשכנע אותך לקרוא את הספר.
יש לנו מאזינים שהם בעצם עכשיו הסתקרנו בזכותי, כי אם כולנו היינו יודעים מה קורה בספר, זה היה משעמם.
משהו על הספר, רק שכל מי שקורא אותו, שזה אף פעם לא שמעתי כזה דבר על הספר, כל מי שקורא אותו, כולל אני, הדבר הראשון שהוא אומר, או שלא קראתי מלא זמן, ואת זה הורדתי בנשימה, באבחה אחת. כאילו הורדתי את הספר, לא יכולתי לעזוב אותו. כולם אומרים אותו דבר, זה ווירד.
אני רוצה רגע לשאול את עדי. את עוסקת בפסיכולוגיה חיובית, נכון?
נכון.
למה דווקא בזה? כי יש פסיכולוגיה שלילית גם?
קודם כל, הפסיכולוגיה המסורתית, כל מה שמתעסק בפסיכופתולוגיה, כן? זה מתעסק בעיקר במה שלא...
למה הלך דווקא לפסיכולוגיה חיובית?
תראה, אני בניו יורק התחברתי שם עם פרופסור, והייתי הטיצ'ינג אסיסטנט שלו, העוזרת הוראה שלו, היו לו שתי כיתות, 300 ו-500 איש, והתחלתי לעזור לו מה שהוא היה צריך. והייתי צריכה
לעלות... מי זה? בוא ניתן לו קרדיט.
דיוויד סיט, קראו לו, פרופסור דיוויד סיט.
חבר קרוב.
לימד, חבר קרוב שלי היום, לימד מבוא לפסיכולוגיה, ובאיזשהו שלב הייתי צריכה להחליף אותו פעם אחת, זה היה בחוזה. ועליתי לבמה, ואחרי שירדתי, הוא אמר, מה את אומרת? אולי נתחיל ללמד ביחד, והתחלנו ללמד. וכל הזמן כשאני מלמדת...
עליתי לבמה זה הרציתי מול סטודנטים.
כל ה-500 וכל ה-300 האלה, באנגלית. שממש זאת לא הייתה הכוונה שלי, אבל אז הבנתי את את הייעוד כנראה שזה התגלה לי, זה שאני אמורה להיות על במה. זה לא עלה בדעתי לפני, אני עורך הדין במקצועי גם, גם פסיכולוגית ארגונית, אבל זה לא עלה בדעתי.
נדלקה,
אבל
נדלקה ביום הזה.
אבל הרגשת שאת מקבלת אנרגיה מזה?
הרגשתי שמשהו קורה שם.
משהו קורה,
אני עומדת שם, ומשהו...
מרגישה שזה בדיוק, משהו, שזה כן, זה, שיש
משהו
אנרגיה.
משהו לה. זה, תגדירי מה זה משהו.
לא יכולה להגיד לך מה זה משהו, מתרחש.
אנשים, של... 300-400 אנשים יושבים בשקט ומקשיבים לך.
לא, אני שואל מה היא מרגישה.
כן, זה אבל זה, לא, זה גם בעיה, כי זה לא הרעיון הזה של המחיאות כפיים מבחוץ, אני צריכה לדעת למחוא לעצמי כפיים, אבל יש משהו בשיח הזה, בין אנשים שאני יודעת לעשות אותו, אני יודעת לעשות אותו עם כמויות גדולות של אנשים.
נכון. שיושבים כרגע בקהל.
שיושבים בקהל ולייצר איזשהו חיבור שהם יוצאים אחרי שעה וחצי, או אחרי קורס של 8 מפגשים, או אחרי לא משנה מה, ומשהו מתרחש אצלם כתוצאה מהמפגש הזה.
עדי יודעת לעשות את זה מול הרבה מאוד אנשים. אני עושה את זה אחד על אחד, היא עושה את זה מול קבוצות. אנחנו מקבלים מכתבים ומיילים אחרי
הסיפור. רגע, זה שנייה. פשוט מדהים. יש הרבה אנשים שמרצים על כל מיני נושאים, ויש אנשים ששרים לקהל.
אז אתה שואל למה פסיכולוגיה חיובית? כי כל הזמן איכשהו בגלל התפיסה של אילנה, שאני חיה אותה כבר מגיל 21, כמו שלימור אמרה לכם מקודם, אני הכרתי ביניהם, אז אני חיה את זה, ולכן כל הזמן משכתי לכיוון החיובי. פסיכופתולוגיה, אבל כל הזמן משכתי לכיוון החיובי. ואז דיוויד אמר, תשמעי, יש אחד, טל בן שחר, בואי ניסע לארץ, הוא בא איתי לארץ, ממש הכניס אותי למשרד שלו ברייכמן, וטל בן שחר בדיוק פתח את מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. היו צריכים מרצים. באתי יחד עם עוד הרבה שהתנסו, והייתי היחידה שהתקבלה. התקבלתי, נהייתי מרצה יחידה במרכז מיטיב. היום, פסט פורד, 14 שנה קדימה, יש בערך 30 מנחות מאחוריי שעושות את אותה עבודה. ובכל הארץ, ואתה שואל איך זה מגיע לילדים, כי אני מלמדת את המורים, והמורים מחויבים להעביר את אותו שיעור שאני מלמדת את הילדים. אז זה עובר הלאה. אני לא מביאה פסיכולוגיה חיובית רק. אני מביאה פסיכולוגיה חיובית והרבה מאוד מגדלור.
ב-29 לדצמבר נפתח קורס מטאפיזיקה רגשית במרכז מגדלור בהנחיית אילנה רוגל, וכל מה שאנחנו דיברנו פה על קצה המזלג, עדי ואני, זה מהקורס הזה. אז אתם מוזמנים להירשם ולבוא ולהתפתח איתנו.
חוץ מזה, מי שככה רוצה לקבל אוברוויו, יכול להיכנס לאתר ויכול להיכנס ליוטיוב.
מיליון סרטונים.
יש פודקאסט מפואר ששתכן מובילות אותו.
אילנה רוגל מגדלור.
מרכז מגדלור, אילנה רוגל, תעשו בגוגל. אני שאבתי משם טונות של מידע. בואו ננסה.
האמת שזה שיר יפה, כי הוא שיר על האטה, כן? ובקצב שלך נראה לי שהוא טוב.
זה נהדר לי האטה.
Slow down, you move too fast. You've got to make the morning last. Just kicking down a couple of stones. Looking for fun and feeling groovy.
הנה ניו יורק חוזרת אלינו.
Da-da-da-da-da-da, feeling groovy.
Lamppost.
Yeah. Hello, lamppost. What you knowin'? I've come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do-do-do-do, feeling groovy. Da-da-da-da-da-da, feeling groovy. I've got no deeds to do, no promises to keep. I'm doubled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its spells on me. Life, I love you, always groovy.
יש לכם את זה. יש פה איזו הרמוניה יפה. אתם התאמנתם על זה? כאילו שנים וזה?
לא, אבל מה, אתם תמיד שרים את אותו שיר?
לא,
יש לנו
כמה שירים.
אוקיי.
אתם תמשיכו לשיר יחד לפעמים?
אנחנו נמשיך לשיר יחד לפעמים?
כן. אני חושב שזה חשוב לבריאות שלכם.
ביי ביי לכם.
ותודה ליובל שאפשרה לנו עוד שתי דקות.
תודה לכם, תודה שאירחתם אותנו.
ממש, היה כיף.
תודה רבה רבה, כיף גדול. עד כאן הפרק לסבית. אנו מודים ללימור, עדי ואילנה על המסרים מעוררי התקווה שהכניסו למעלית. תודה שהזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם השונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוסיף פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו. למעלית.